חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. כלי תקשורת בסוריה מתווכים בשעה האחרונה כי מטוסי חיל האוויר הישראלי ביצעו תקיפה שכוונה נגד מוצב של חיזבאללה בקונטרה. בישראל לא מתייחסים לדיווח. זו ידיעה של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. איבוד שליטה על נגיף הקורונה מאמש בחצות הובחנו כ-4,600 חולים חדשים, כשעל פי הערכה עד לחצות, מניין הנדבקים יעמוד על יותר מ-8,500. שיעור הבדיקות החיוביות זינק אף הוא ועומד על 6% ושתי עשיריות וחצי. כתבנו צבי טסלר מציין כי בישראל מאושפזים 579 חולים במצב קשה, מדובר בעלייה של 48 חולים מאתמול. בשלושת הימים האחרונים נפטרו 37 חולים. חבר הכנסת אבי מעוז פנה למבקר המדינה בדרישה לפתוח בבדיקה של מחדלי הקורונה בממשלת בנט. במכתבו למבקר פירט מעוז את שלל המחדלים של הממשלה וציין כי ישנו חשש שישנם מחדלים נוספים. שר הביטחון בני גנץ אישר את גיוסם של 6,000 אנשי מילואים לצורך מבצע בדיקות הסרולוגיות. השר גנץ אמר היעד שהצבנו הוא יכולת לבדוק למעלה ממיליון ילדים עד הראשון בספטמבר. הושגה שליטה מלאה על השריפה הגדולה בערי ירושלים. במשטרה מתגבשת הערכה כי אש פרצה כתוצאה מהצתה בשני מוקדים. כעת נבדקת האפשרות כי מדובר בהצתה על רקע לאומני. השריפה עלו באש 25,000 דונמים של חורש טבעי ונגרם נזק רב למחסנים ולבתים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. לפני שנפנה לכל מיני נושאים מהעניינים המטרידים את השומעים, שהתקשרו למספר טלפון 03-593-93-03-593-93-93, אני רוצה לקריא קטע שכתבתי במוצאי שבת, והוא התפרסם באחד הבמות, והקטע הזה נכתב לפני פרוץ הדלקה בירושלים, בהרי ירושלים. הכותרת של הקטע היא, העולם בוער באש, העולם טובע במים. שריפות רבות עוצמה מקיפות את העולם, מסיביר בצפון מזרח ועד קליפורניה במערב. ובאמצע, יוון בוערת באש, טורקיה מחרה מחזיקה אחריה ועוד היד נטויה. שיטפונות הרסניים מציפים אזורים נרחבים בקצוות שונים של העולם. אחרי השיטפונות רבי העוצמה במרכז אירופה, מתבשרים אנו על שיטפונות הרסניים וקטלנים הרבה יותר, בטורקיה, בסין, ביפן ובמדינות רבות נוספות. ובתוך כל אלה, המגפה, בסוגריים, בכל שם וכינוי שיינתן לה, הצוברת תאוצה, פושטת צורה, משנה צורה ולובשת צורה, אבל היא כאן, ובכל העולם. על המבול שהם מבול של מים, אמר הקדוש ברוך הוא, קץ כל בשר בא לפניי, ואומר רשי, קץ כל בשר, כל מקום שאתה מוצא זנות, אנדרלמוסיה באה לעולם, והורגת טובים ורעים. על אנשי סדום שהיו רעים וחטאים ונודעו לשמצה בחטאי דור המבול, ירד מבול של אש. העולם נגוע עד מאוד בנושאים אלה. יצר הרע ממלא את כל חללו של עולם, ומעביר את מסריו במהירות האור מקצה העולם ועד קצהו. אם בעבר היה על האדם ללכת אחרי יצריו, כיום חודרים שליחיו של היצר דרך הקירות, ומוצאים את בני האדם שנותנים לו כניסה כחודו של מחט, ומגיש להם את כל מרכולתו על מסך של כסף. ועדיין נותרו על הנייר מעט חוקים והנהגות, הנחשבות כהתנהגות נאותה, השומרות על מסגרת מינימלית של מראית עין הוגנת. ואצלנו? אצלנו שוקדים שרי הממשלה ומשרדיהם למוטט את מעט היהדות שנשארה ברשות הרבים של ארץ ישראל, ואת מעט המוסר שעוד מקובל היה ברחובותיה, ואת מראית העין התרבותית שלא לומר היהודית. בין שאר התוכניות שרבות ההשראה שמפיקים מדי יום משרדי הממשלה השונים, והרי זה הדבר היחיד שהם עושים, בין שאר התוכניות נמצאות התוכניות להכרה בגיורי קש רפורמים, להכרה בחוקיותן של מסגרות להרס המשפחה ולהרס הייחוס. הקשרות, הקבורה, קיצוצי התקציבים, שבת, החינוך הקלוקל, כל אלה אינם אל הרקע והכנת הקרקע לתוכניות הגדולות במרכאות של הרס מוחלט של העם היהודי ושל המוסר האלמנטרי. ומידך, כבר מדברים בכל על הצורך בספרי ייחוסים. והפעם מדברים על כך גם כאלה שעד לא מכבר ראו במדינה ערך קדוש המסוגל להגן על קודשי ישראל. כתב רבנו צדוק הרוען, שגם מגפה כלולה בכלל אנדרלמוסיה. כותב הוא שפנחס עצר את האנדרלמוסיה במעשה הקנאה שעשה, וזה לשונו של רבנו צדוק הכהן בצדקת הצדיק עוד קנ"ט. ולכך פנחס עצר את המגפה, שהוא עונש המגיע לזנות, והמגפה זו אנדרלמוסיה, רק ששבו בתשובה. כך רב צודק. כדאי לעיין במה שכתב רב צבי למלך מדינוב, הבני סוסרו, בספרו אגרא דקלה. וזה לשונו. והנה פנחס בקנאותו להשם יתברך, קרא וסילק את כוח הקליפה הלזו, שנקראת אגרת בת מחלת. על הקליפה הזאת הוא דיבר קודם. וידוע, דרגה דברית נקראת שלום. מה שאין כן בהיעדר השלום, חס ושלום על ידי קלקול הייחוס, אנדרלמוסיה באה לעולם, כנודע. והנה פנחס בקנאותו על קינת הברית, ניתן לו ברית שלום. הוא היה אליהו, הוא השליח המבשר במהרה בימינו, ואין אליהו בא לא לתמה, רק לעשות שלום בעולם. כמו שאומר הפסוק, הנה אנוכי שלח לכם את אליהו הנביא, והשיב לבבות אל בנים. וזה יש רמז בדברי הקודש הללו, שאמר משה לפנחס, כשבא אליו, ואמר לו, לימדתנו רבינו, וכולי, אמר לו משה, קריינה דאיגרת, אי ולאה ופרוונקה. בפשטות, מי שיקרא את האיגרת, הוא יהיה שליח לקיים מה שכתוב בה. אומר אבני סוסחור, יש פה רמז, קריינה דאיגרת, מישהו קורא ומסלק כעת את קליפת האיגרת אגרת בת מחלת שהוא אמר קודם, שהוא העדר השלום, המעכב את הייחוס השלם. על זה מתעכב משיח צדקנו בעוונותינו הרבים. אי הוא לאה ופרוונקה. הוא יהיה השליח לעתיד לעשות שלום בעולם, והשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. כלומר, הניסיונות לפגיעה בייחוס, הן שהביאו את המגפה על מעשה זמרי. אותה מגפה שרבנו צדוק הכהן מגדיר כאנדרלמוסיה. ניסיונות כאלה של פגיעה בייחוס מביאות איפה אנדרלמוסיה לעולם. והעולם עומד חסר עונים נוכח אותה אנדרלמוסיה. שוטפת מחד, שורפת מאידך, הורגת טובים ורעים על ידי המגפה. והעולם כולו עומד חסר עונים נוכח המהומה הגדולה. עד שלא מתאוששים מסוג אחד של פורענות, מתבשרים על סוג חדש שלא הוקר עד היום. והעולם, כרגיל. השנה כשנאמר בראש השנה ביום הכיפורים, את תפילת ונתנה תוקף, ונגיע למילים, אותם המילים המזעזעות תמיד את הלבבות, מי במים ומי באש, מי במגפה ומי לא במגפה, תהיה למילים משמעות מיוחדת במינה. וכשנאמר מיד אחר כך, ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, אולי נשכיל לדעת את אשר לפנינו. מי ייתן? עד כאן הדברים שנכתבו לפני האירועים של השבוע הזה. האירועים של השבוע הזה יכולים להצטרף בהחלט לדברים. מספר הטלפון שלנו 03-593-63. ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. בבקשה.
שלום רב.
שלום.
תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול על המטרה, על המהות של תורה. מצד אחד רואים ש... כשמשה רבנו היה למרום, אז רואים שהמלאכים רצו לקחת את התורה, אז משה רבנו טען להם שכתוב לא תגנוב, וכל הדברים לא שייכים בכם. גם אצל ה... אז רואים קודם כל שבתורה, לכאורה כאילו המטרה של הגדול זה המצוות, של לקיים את התורה. גם אצל, גם אצל האמוראים, רואים שכל הישיבות שלהם, תמיד היה שם, תמיד היו דיונים אקטואליים בדרך כלל, שאנשים היו מגיעים לפניהם והם היו דנים אותם. הפסוק אולי גם, אולי, בהגיד הבאומה בלילה, למען תשמור לעשות, כאילו כל הפסוק שלומדים תורה, למען תשמור לעשות. מצד שני, רואים שצדיקים בגלל עדן יושבים ולומדים, גם בלא, כאילו, שאף פעם זה לא יגיע לזה ביטוי אצלם המעשים. וגם סתם, היום באמת, כיום, רואים שכאילו, אין איזה עדיפות למשהו אקטואלי יותר בישיבות או בלימוד, רואים שלומדים באמת בשביל ללמוד, לא בשביל לעשות עם זה משהו באמת.
אתה שואל שאלה יפה, והראיה שהיא יפה, שהגמרא כבר מטפלת בזה, שהגמרא אומרת שדנו, האם תלמוד גדול או מעשה גדול. המסקנה הייתה שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ואין הכוונה שהתלמוד גדול רק בגלל שהוא מביא לידי מעשה. אלא התלמוד יש בו את שני הדברים. גם תלמוד וגם מעשה. זאת אומרת, יש צד בגמרא שתלמוד גדול ממעשה. ויש צד בגמרא שמעשה גדול, ואילו ואילו דברי אלוקים חיים. אבל כשלומדים, משיגים את שני הדברים, כי הרי לא עם הארץ חסיד. ולא בור ירחת, ובוודאי שמי שלא לומד לא יכול לקיים מצוות. מצד שני, יש גם עניין של לימוד תורה לשמה. לגבי מה שאתה אומר, לגבי החכמים, לגבי המלאכים, הרי זה דבר שקשה כשלעצמו. מה המלאכים רצו? הרי הם הכירו את התורה, עובדה שהם רצו אותה. אז האם הם לא ראו שהתורה לא בנויה לפי מידותיהם, כמו שאמר להם משה רבינו, קנאה יש בכם, שנאה יש בכם? את השאלה הזאת שאל הרב מבריסק. והרב מבריסק אמר ככה, לתורה יש שני חלקים. יש חלק אחד של מצוות, ואת זה המלאכים לא רצו. הם ידעו שזה לא בשבילם. ויש חלק שני של לימוד תורה, שכשאדם לומד תורה, הוא מחזיק את העולם, ובורא הנהגות שעל פיהם העולם פועל. וזה מה שאמרו מהלכי השרת, מה אנוש כי תפקדנו? אומר הרב מבריסק, תפקדנו מלשון תפקידנו. למה אתה נותן את המפתחות של הנהגות העולם לבני אדם? כשלומדים תורה, מנהיגים את העולם, מנהלים את העולם, לולי בריתי יום ולילה, כשהברית הכוונה פה לתורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והאמת בלתי שום ספק, אומר בחיים מוולוז'ין, שאם העולם היה פנוי לרגע אחד מהעסק והלימוד שלנו בתורה, היו כל העולמות הופכים לאפס ותור חס ושלום. אז את זה רצו המלאכים. עד כאן דברי הרב מבריסק. ואני שואל, תענו חיתים ועודה לו בעצי שיתים עומדים. הם ביקשו לימוד תורה, והוא ענה להם קיום מצוות. התשובה משה רבינו אמר להם, זה נכון שיש פה שני דברים, אבל הם קשורים אחד בשני. רק מי שמקיים מצוות ומדגדג במצוות, יש לו את היכולת לנהל את העולם, וניתנה לו הרשות לנהל את העולם על ידי לימוד תורה. ולכן הדברים קשורים זה בזה. אין לימוד תורה בלי קיום מצוות, אין לימוד תורה אמיתי בלי דקדוק במצוות, ואין אפשרות לקיים את העולם בלי לימוד תורה כשלעצמו. עכשיו, מה שבישיבות לא לומדים דברים שמלאכה למעשה, או לא מתמקדים בדברים שמלאכה למעשה, התשובה לזה היא מאוד פשוטה. בישיבת תפארת ירושלים, שבראשה עמד הרב פיינשטיין בארצות הברית, העלו כמה מהרבנים רעיון לשנות את סדר הלימוד, ולהתחיל ללמוד דברים הלכה למעשה, כמו מסכת ברכות, מסכת חולין. רב משה פיינשטיין, ואני שמעתי את זה מבנו רב ראובן, כינס את כל הרבנים, המלמדים, הרמים, מהכיתות הקטנות ועד הישיבה הגבוהה. הוא אמר להם ככה, רבותינו לימדו אותנו שזאת הדרך שצריך ללמוד. למה? כי במסכתות הללו שמתמקדים בהם בלימוד בישיבות, בסדר נשים או נזיקין, לומדים את דרך הלימוד. לומדים להיות למדן. לומדים את דרך החשיבה של תורה. רק אחר כך, כשיהיה בידו של האדם את דרך החשיבה של תורה, כשהוא יגיע ללמוד הלכה, הוא ילמד את זה כמו למדן, ואז הוא יגיע למסקנות הרבה הרבה יותר קרובות לאמת. אני באופן אישי בישיבה למדתי את המסכתות שלמדו בישיבות, ואחר כך כשנכנסתי לכולל, בשנים הראשונות אחרי החתונה, באמת למדנו חולין, שבת, עירובין ונידה, מסכתות שמלכה למעשה בתוך הבית. זה אחרי שבישיבות למדנו את מה שלומדים בישיבות.
תודה רבה. עכשיו אפשרות שאלה קטנה?
בבקשה.
סתם, עולים עכשיו קידושין, אז אני שואל ככה. דיני תורה, האבא שהוא אחראי על ביתו גם לקדש אותה, למכור אותה כשהיא קטנה. העולם כיום מתייחס לזה אולי, הוא לא כל כך לגיטימי. התורה חולקת על זה באמת בשכל?
אני לא מבין. העולם... העולם של היום הוא בכלל מן דאמר, העולם של היום שביזה את צורתה של האישה כפי שלא היה לזה תקדים בהיסטוריה, העולם של היום שהפך את האישה לסמרטוט, שלקח ממנה את כל הרגישות שלה, שהרס לה את המשפחה, ששם נמצאת נשמתה, יש לו בכלל זכות דיבור? האם יש דוגמה יותר טובה איך נראים חיים כשהם בלי תורה, בשפל המדרגה יותר מאשר היום, הם בכלל יפתחו את הפה להגיד, כשאפילו אצלם יש כל כך הרבה סיפורים בלי סוף על זילותה של האישה על ידי הגבר העולמי. הנושא של קידושין וגם הנושא של עמה עברייה, כשלומדים אותו בפנים, זה נושא של רוממות האישה. אדם יכול למכור את ביתו לעמה, לדוגמה, אבל, יחד עם זה, ארור מי שמוכר את ביתו לעמה. למה? אז למה התורה התירה למכור? משום שאדם שמוכן למכור את ביתו, זה אדם שהוא בשפל המדרגה. זה בית כזה שהיום העובדים הסוציאליים מוצאים את הילדה מהבית. ואז יש מלחמת עולם בין העובדים הסוציאליים להורים, שזה לא מתאים להם, אפילו שבאמת הם לא יודעים להיות הורים כמו שצריך. באה התורה ופשוט פיתתה את האבא. אדם שהוא אדם הגון לא ימכור את ביתו, כי ארור מי שמוכר את ביתו, כמו שארור מי שמוכר ספר תורה. אדם כזה שהוא בר האחי, מצווה להוציא ממנו את הבת, והתורה מפתה אותו על ידי כסף. עכשיו, מי שקונה המה העברייה, לא קונה את זה בשביל לשעבד אותה, כי אסור לו לשעבד אותה. כל החוקים שנמרים על עבד עברי, נמרים גם עליה, כי טוב לא ימח, אסור לו לתת לעבודה שלו לפי היכולות שלה ולפי הכישרונות שלה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ובאמת מטרת המוסד הזה של עמה עברייה, זה כדי שהיא תהיה גברת, כמו שאומר ספר החינוך, משורשי מצוות עמה עברייה, שלוקחים את הילדה הזאת, שהיא גדלה בבית הרוס, והאדון הזה, שכל כולו אדם שמוסר את ביתו כדי לשקם ילדה, הוא מתאים להיות, להפוך אותה לגברת, לא, לבנו. עד כדי כך, שאם הוא לא לוקח אותה לאישה, או מסיע אותה לבנו, זאת נקראת בגידה. לעם נוכרי לא ימשול למוחה, בבגדובה. אז יש פה פרשה של רוממות האישה, ולא משהו אחר לגמרי.
תודה רבה.
ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום. כן, ערב טוב.
אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא עשה עושה לכל המעשים, וגם עוד מעט שיותר בראש השנה, שאין מי אומר לו מה תפעל ומה תעשה, כי יכול מעשה ידיו. איך להסתכל על הדבר הזה, שהמון זמן אני מחפשת תשובה, למשל, כדור הארץ מתחמם. האם מישהו, בשר ודם, יכול באמת... לגרום בדברים שאם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה לא יקרה, כאילו, מה התפקיד הזה של כדור הארץ מתחמם? איך להסתכל על זה?
אני לא מבין למה לקחת דוגמה אחת מיני מיליוני דוגמות. למה צריך לאכול? הרי אם הקדוש הוא ירצה שאני אסבע, אז הוא יעשה אותי סבע. למה צריך לשתות? הרי אם הוא ירצה שאני לא אצטרך לשתות, אני לא אצטרך לשתות. למה צריך בכלל לעשות פעולות בעולם הגשמי? הקדוש הוא ברא את האדם וציווה עליו, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים וחפשוה. כלומר, מה זה לכבוש? זה כמו לכבוש מלפפנים. זה כמו לכבוש ארץ. כלומר, תפיק מהארץ, אני נותן לך את הרשות, ונותן לך את הכלים, נותן לך את הכישרונות, ומצווה אותך. תפיק מהארץ את הכל בצורה הטובה ביותר. שמור על כדור הארץ, תפיק ממנו את כל מה שצריך, והכל כדי לבנות חיים של מוסר, חיים של יראת שמיים, חיים של עבודת השם. העולם הפיזי ניתן בידי האדם, והאדם במשך השנים עשה הרבה מאוד פעולות מאוד מרשימות, כדי לגלות את התמון בו, כדי לחשוף את חוקיו, כדי להשתמש בהם לכל מיני דברים טובים ורעים. כי כאן נמצאת הבחירה של האדם, האם הוא ישתמש בכוחות שהופקדו בידו, לבנות או להרוס, אבל הכוחות הופקדו בידו. אז אם יש בידי האדם אפשרות למנוע את הקטסטרופה שלכאורה מאיימת על כדור הארץ, הוא חייב לעשות את זה.
אבל רוב אלה שעושים את כדור הארץ, אם כבר זה העניין, אז זה אומות העולם שכל
אומות העולם הם לא נברא בצלם אלוקים? כשכתוב במשנה בפרקי אבות, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, לא מתכוונים ליהודים. הרי מיד המשנה
הוא יודע שזה מה שיהיה בסוף.
זה השאלה של ידיעת הקדוש ברוך הוא, היא לא רלוונטית. אין לנו שום השגה בידיעת הקדוש ברוך הוא. זאת השאלה של ידיעה ובחירה. בשאלה הזאת אנחנו לא יכולים לטפל.
אז איך אנחנו מסתכלים על זה בסופו של דבר?
אני לא, חוזר ואומר שוב, כמו שאנחנו מסתכלים על זה שאנחנו אוכלים ושותים והולכים לרופא, ולא מכניסים את הראש לתוך המים ולא מוצאים אותו עד שהקדוש ברוך הוא יחליט שזה יצא. אלא אנחנו מוצאים אותו בעצמנו. כי הוא נתן לנו את הציווי לשמור על עצמנו.
טוב,
שרקות
גדול.
תודה רבה, כל
טוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
עכשיו, במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות, וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
שלום, כאן דוקטור שלמה לבקוביץ', יושב ראש עמותת צו מניע. סרטן המעי הגס היא מחלה אכזרית שתוקפת בעיקר בני 50 פלוס. אם הגעתם לגיל הזה, פנו לרופא המשפחה ובקשו להיבדק. בדיקה מקדימה יכולה להציל את החיים שלכם. תחשבו על הבריאות שלכם, תחשבו על הילדים שלכם, על המשפחה, ונשמרתם לנפשותיכם. למידע נוסף, חפשו צו מניע.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
שיא המתנות בשקל. המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול. קונים מוצר חשמלי ומקבלים מיקרוגל עם אפייה בשקל אחד בלבד.
החשמל והמיזוג.
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
בני אל תלך בדרך עיתון.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
עכשיו, במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות, וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
האזינו לדברי הגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול שליטה, נשיא מכון ושבתה הארץ.
המכון הזה מנגיש לציבור את האפשרות לקיים את המצווה של שמיטה לכל יהודי באשר הוא. שהם קנו קרקעות חקלאיות מחקלאים, המכון הזה נותן לכל יהודי באשר הוא אפשרות לקנות 400 בקרקע, ותהיה לו בעלות גמורה בקרקע, ואז הוא ישביט את הקרקע ממלאכה, והוא יקיים את המצווה של שבתה הארץ. יש פה דבר נוסף ששווה את ליבי, והוא שבאותו כסף סמלי הזה שקונים לוקחים את ה-400, נותנים חלק גדול ממנו לאותו חקלאי שלא עובד בשנת השמיטה, הולך ללמוד בכולל, צריך מלגה כלשהי להתקיים, נותנים לו מלגת קיום כדי להתקיים. צריך לדעת שהמצווה הזו היא מצווה גם על נשים, אין הבדל, זה מצווה על כל אחד ואחד. לכן אני מאוד מאוד מעודד את זה, יתומך בחקלאי, גיבורי כוח עושה דברו, והקדוש ברוך הוא ייתן לו כל מה שחסר לו. הרב חיים קניאבסקי אמר ברכה אחת, הוא אמר לא יחסר לו כסף.
חייגו עכשיו למכון ושבתה הארץ, כוכבית 4574, כוכבית 4574.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
שלום. תורו של הרב בכל הלשון בנושא דת ומדינה. הרב אמר שמה שאנחנו לא יכולים לבחור דרך אחת לפני שבדקנו את כל הדרכים האחרות. זאת אומרת שאם אני חיה עכשיו כיהודיה חרדית, זאת אומרת שאני צריכה לבדוק קודם את כל הדתות בעולם, כאילו זה נשמע לי ממש מוזר.
מוזר לי מאוד שאמרתי דבר כזה. אני לא חושב שאמרתי דבר כזה, ואם זה, ואם אמרתי זה, הדבר הוצא מהקשרו. בוודאי שלא אמרתי שיהודית חרדית צריך לבדוק את כל הדרכים שבעולם, בדיוק אותו דבר כמו שאדם לא צריך להמציא את הגלגל, ולפני שהוא עולה על מטוס הוא לא צריך לבדוק האם המטוס זה, סומכים על המומחים. והמומחים כבר בדקו ועשו. לגבי לבדוק את כל הדרכים שבעולם, הרי הדבר הוא פשוט וברור. אין דת בעולם שטוענת שיכולים להוכיח את אמיתותה, כי כל הדתות בעולם מתחילות מאדם אחד שבא וסיפר שהייתה לו התגלות, ואין שום טענה שניתן להוכיח את זה באיזושהי צורה, רק להאמין לו שאכן הייתה לו התגלות, ולהאמין לו אמונה עיוורת. אבל, ולכן זה נשמע לי מאוד מוזר שאמרתי שצריך לבדוק את כל הדרכים. אולי אני אמרתי את מה שמהר"ל אומר, שכשמתווכחים עם מישהו צריך להביא את דבריו בצורה מכובדת, אני לא... אם ההוא שאמר את זה שם בקלטת, אמר את זה כפשוטו כמו שזה מצוטט, אני חולק עליו.
אז הרב אומר שאנחנו צריכים לסמוך על, על המומחים ביהדות שאומרים שהיהדות היא אמת?
אני לא אמרתי את זה עכשיו, אני אמרתי את זה באופן כללי לגבי הרעיון שקודם כל צריך לבדוק את כל הדרכים שהרעיון הזה הוא לא נכון. לגבי היהדות אמרתי את הדבר השני, שהיהדות היא הדת היחידה בעולם שטוענת שאפשר להוכיח את שיטתה, וכשאם אדם רוצה לבדוק, הוא אפשר להוכיח את זה, ואם הוא מוכיח את זה, הוא כבר לא צריך לבדוק שום דבר. ולמה? כי אם יש לי פה חדר נעול, או אם יש לי כספת, ויש לי 1,000 מפתחות, ואני יודע שאחד מהם פותח את הכספת, ואני מנסה מפתח ראשון לא פתח, מפתח שני לא פתח, מפתח שלישי פתח, אז הכספת כבר פתוחה. אף אחד לא יבוא ויגיד לי, אל תיכנס לתוך הכספת, כי הרי לא בדקת עוד את ה-997 מפתחות האחרים. אז לכן אנחנו יודעים שהתורה אמת בגלל שאנחנו יודעים, בגלל שהדברים מוכחים, ואפשר להראות את ההוכחה לכל מי שרוצה, וזה מספיק לנו.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
קודם כל רציתי להודות לרב על התוכנית ועל כל השיעורים שאומרים לנו מה ההשקפה האמיתית באמת של התורה.
בבקשה.
רציתי לשאול הרב, מצד אחד כתוב שאין בן דוד בא, אלא אם כן, אלא אם דור שכולו זכאי או דור שכולו חייב.
כן.
עכשיו, זה לא דבר שקורה ברגע, כרגע זה לא המציאות, ומצד שני אנחנו חייבים להאמין לו בכל רגע שיבוא. איך זה מסתדר?
תראה, יש מה, כשכתוב אין בן דוד בא אלא בדור כזה או בדור כזה, מדברים על גאולה שלא בזמנה. הגאולה שבזמנה יכולה תבוא בכל מקרה, בכל צורה, בכל זמן. זה דבר אחד. דבר שני...
לזה אנחנו מחכים שהבזמנה יכול להיות שהוא גם הרגע?
לא יודע. בזמנה הכוונה לא... קודם כל לא יאוחר משנת 6,000. זה קודם כל. עכשיו, חוץ מזה, שמה שכתוב אין בן דוד בא אלא, יש כלל הזה הכלל הקבוע, שאין למדים מן הכללות. כללות עם כף כמובן. גם כשיש כללים, יש תמיד יוצאים מן הכלל. הגמרא אומרת, אין למדים מן הכללות, אפילו מקום שכתוב חוץ. כלומר, הכל חוץ ממשהו שלכאורה, כל מה שלא כלול בכלל כבר הוציאו, ובכל זאת יש יוצאים מן הכלל נוספים, שלא בהכרח כבר הוצאו במילה, בהגדרה של חוץ מה. ולכן גם אם הכלל הוא שאין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי, זה לא אומר שאין מהלכים נוספים שהוא יכול לבוא באופן יוצא מן הכלל, ועל זה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים, ואף על פי שהתמאמע, אם כל זה חכה לו. וכתוב שמשיח בא בסך הדעת, הוא יכול לבוא פתאום, פתאום יבוא אדון אשר, אדון אשר אתם מבקשים.
תודה רבה, תודה
כל קרוב. טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שר כוח לתוכנית. האמת, אני לא שמעתי לגמרי את כל השיחה עם המאזין הקודם, אבל אני חושב שיש לי שאלה שקשורה לשיחה הקודמת.
נשמע.
בהקשר לגמרא, הגמרא אומרת ש-6,000 שנה והעולם,
כן.
2,000 תור, 2,000 שנות תורה, 2,000 ימות המשיח.
2,000 שנות משיח, לא, 2,000 שנות משיח, לא כתוב 2,000 ימות המשיח, כן.
כן, שנות משיח. השאלה היא בעצם, זאת אומרת שכל הקדמה וכל הטכנולוגיה שהעולם בעצם כביכול מובל, אז בעצם לאיפה זה מגיע? אם אנחנו בעצם נמצאים לפני סוף. ודבר נוסף, דבר נוסף הרבי, גם איך אנחנו בעצם צריכים להתייחס לזה שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בשנת תשעים פי אליס.
אני לא כל כך הבנתי את הקשר בין ההקדמה לשאלה הראשונה לשאלה עצמה. האלפיים השנים האחרונות זה 2,000 שנות משיח, הכוונה, כמו שמפרשים כולם, שבאלפיים השנים הללו עשוי לבוא משיח ברגע שיהיו התנאים המתאימים שידועים לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הקדמה והטכנולוגיה לא קשורה לעניין. הקדמה והטכנולוגיה זה חלק מהתהליך שעליו דיברתי בתחילת התוכנית, שהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים וחבשוע. האדם נצטווה לגלות את סודות הטבע ולהשתמש בהם, הן בפועל והן כמשלים לפנימיות. וכל גילוי שמתגלה משמש כמשל לפנימיות, כמו שאמר החפץ חיים בזמנו. בזמן שאדם האמין שמדברים פה ושומעים שם, הוא לא יצריך את ההמחשה. כשהתרופפה האמונה, המציאו את הרדיו. כשאדם האמין שמדברים פה ורואים שם, לא צריך את ההמחשה. היום יש את הלוויינים, יש את ה-GPS, כן? הרי...
זאת אומרת, כל הקדמה שבעצם כביכול העולם מובל, הוא בלי קשר לתהליך שעם ישראל, של הגאולה של עם ישראל?
אין דבר שהוא בלי קשר. הכל עם קשר. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. שנאמר, כל מה נקרא בשמי, לכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי. כל מה שקורה בעולם, כל אדם בעולם, כל יצור, כל נמלה, הכל יתברר לעתיד לבוא, שהכל היה חלק מהתהליך שהביא להשלמת הבריאה ולהשלמת מטרותיה ותכליתה. וזה מה שכתוב גם ביחס לצרות ולייסורים בישעיהו פרק י"ב פסוק א', ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בישוב אבך ותנחמני. אנחנו לא יודעים איך המצאת, נאמר, איזה מין סוג של תמרוק כזה, או איזה מין סוג של מתקן שכל כולו לא נועד אלא לאיזושהי הנאה קטנה בחיים, איך הוא חלק מהתהליך, אבל עתיד לבוא אנחנו נראה שהכל היה חלק מהתהליך שהוביל את העולם לשלמותו.
ולגבי העניין השני, בעצם שכביכול, בעצם אנחנו חיים, בעצם התפיסה היא שבעצם לעולם אין עוד הרבה שנים ממה שהיה בעבר, זאת אומרת 220, 200, אולי אפילו פחות.
כן. אנחנו רואים בעליל שתהליכים הופכים להיות יותר ויותר מהירים. ובאמת מה שבעבר היה צריך, אני נראה שבתנאים של העבר היה צריך מיליוני ומיליארדי שנים, היום קוראים בכמה רגעים. יש ספר של פרופסור סטיבן ויינברג שנקרא The First Three Seconds, שלושת השניות הראשונות של היקום. והוא מתאר שם את התהליכים שלפי איך שהקוסמולוגים מבינים היום, התרחשו בשלושת השניות הראשונות שאחרי, של ההתהוות. והוא, מה שהוא אומר שם זה פיזיקה גבוהה, לא לענייננו, אבל משפט אחד שהוא אומר שם מאוד מאוד תפס את עיניי. הוא כותב, תהליכים שבעבר לא יכולנו להבין אותם, אלא מושגים של הרבה מאוד שנים, היום אנחנו יודעים שיכלו להתרחש בשניות ספורות. וזה מה שקורה. אנחנו רואים בו לנהינו באמת שהכל נהיה מהיר, הכל נהיה מואץ. יש הרגשה כזאת שלקראת הסוף, יש כל כך הרבה תפקידים שלא הסתיימו, מייצים את התהליכים. איך זה יקרה?
אבל זה ודאי מוכרח, זה ודאי מוכרח שזה יהיה בזמן הזה, עד ה-6,000 שנה.
כך כתוב, כן.
כך כתוב.
יישר כוח, יישר כוח רב. ביום שלישי בשעה 10 מתחילה התוכנית, בעוד 220 שנה בעזרת השם, ביום שלישי אנחנו נדבר על זה פה אחר מעשה. יישר
כוח רב, יישר כוח, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, תודה רבה.
כן, בבקשה.
שלום, קודם כל, באמת יישר כוח ענק על התוכנית. רציתי לשאול, אני יועץ בבית ספר בעיר יבנה, ובשבת האחרונה איבדנו תלמיד יקר שנפטר, כבר 3 שנים היה חולה, כמעט בלי הכרה, ובשבת האחרונה הוא נפטר בגיל 13. אתה שואל, מה אפשר להגיד להורים? זאת אומרת, הורים אומרים, מה, ילד כזה צדיק, קשה להם, מאוד קשה, אז יש כאלה שאמרו, תשמחו שהיה לכם אותו 13 שנה. אני אמרתי, אי אפשר, אני לא יכול להגיד לכם עכשיו לשמוח, זה בטח לא הזמן עכשיו, אבל אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו, יש לי נשמה גבוהה, שהתחלה להיות פה 13 שנה, אתם מוכנים לשמור לי אותה? מה היינו עונים לו?
לי יש גישה אחרת בכל העניין הזה, וגם כן אין חכם כבעל ניסיון. הייתי בארגנטינה לפני 4 שנים, והיה שם אסון בקהילה, שיהודי אבא לשבעה ילדים נהרג בתאונת דרכים, והאלמנה הצעירה מאוד התקשתה לעכל. עשו מלווה במלכה בביתה של האלמנה, והזמינו אותי לדבר, דיברנו שם עד 3 לפנות בוקר. היו שם הרבה מוזמנים ונוכחים, אבל למעשה זאת הייתה שיחה שמופנית אליה. והסגנון שאמרתי, היה בסגנון שזה קשה, וזה יהיה יותר קשה, ועוד יותר קשה. אבל מצד שני, יש גם צד שני. תתמקדי בזה שיש לך ילדים, תתמקדי בזה שאת, שיהיה לך מהם נחת, תסתכלי על הצד השני. אחרי שיש 2 כפות מאזניים, כף מאזניים אחד, רואים דברים רעים, כף מאזניים שנייה, רואים דברים טובים. לא תמיד אפשר להוריד את הדברים הרעים מהכף מאזניים שיש עליה את הדברים הרעים, אבל בהחלט אפשר להוסיף תמיד דברים טובים לכף מאזניים השנייה. כשגמרתי, היא באה ואמרה לי ככה, אף אחד לא דיבר ככה. כל מי שדיבר איתי עד היום ניסה להסביר לי כמה שזה טוב. עד כדי כך שאני הרגשתי לא טוב, שלא התפללתי שזה יקרה קודם אם זה היה כל כך טוב. ועד היום אני לא יודע אם היא אמרה את זה בתמימות או בלהג. אמרתי לה, תראי, זה שאני מדבר ככה זה לא בגלל שאני חכם והם טיפשים, וזה שהם דיברו ככה זה לא בגלל שהם טובים ואני רע. אבל אני בעל ניסיון. אני יודע מה לא רציתי שיגידו לי כשהייתי נער צעיר וישבתי שבעה לאבא שלי. אי אפשר, אנשים לא טיפשים, ואנשים, אי אפשר לתאח להם את המציאות. אבל אפשר להראות להם את הצדדים המאירים שנשארו, ובעיקר לדבר איתם על הישארות הנפש. להבין שהילד הזה שנפטר לא עבד, הוא קיים. ואני בדרך כלל במקומות הללו מספר כל מיני דברים שאני ראיתי, שבאמת נתנו תחושה עמוקה מאוד שיש הישארות נפש. אני מספר את הסיפור עם ידידי רבי יוסף וייסמן שנהרג בפיגוע לפני 44 שנים. ו-43 וחצי, כמעט 44 שנים בחודש אדר, שנת תפשין למד ח'. וסיפור שלא אספר אותו עכשיו. דיינו לחזק את האמונה בשערות הנפש. כשמדברים איתם על ישערות הנפש, לאו דווקא לילד שלהם, בכלל, באופן כללי. אז זה נותן להם תחושה אמיתית, שהיא גם נכונה, שבאמת הילד לא עבר דירה מקום למקום. אני אספר סיפור קצר. רבי קפלן מספר את הסיפור הזה, שהיה בארצות הברית איזה משפחה, אמא וילד חולה, שהלך ודאך, והוא היה שוכב במיטה כבר, ומסתכל החוצה, יום אחד הוא שכב במיטה, שעות אחרי צהריים, הילדים משחקים בחוץ, והוא מסתכל בחוץ, ונראה עם עיניים עצובות, ונראה שהילד יודע שהוא כבר לא יצא החוצה לשחק יותר. ואז פתאום הוא שואל את האמא, אמא, איך זה למות? והאמא פחדה מהשאלה הזאת, והיא ברכה חוצה מהחדר למטבח, כאילו היא צריכה שם לחבות איזה סיר, שלא יסרף, התפלל על הקדוש ברוך הוא, שייתן לה את המילים הנכונות, גם לא לשקר לילד וגם לא להפחיד אותו. והיא חזרה ואמרה לילד ככה, תראה, אתה זוכר כשהיית ילד קטן, היית משחק במגרש, והיית בא הביתה עייף, והיית נשכב בבגדים במיטה של אבא שלך, ונרדם. ובבוקר היית פוקח את העיניים, ומוצא את עצמך בבגד הלילה בפיג'מה, מסודר, במיטה שלך, לא היית יודע איך הגעת לשם. ואז אתה חשבת רגע והבנת שבלילה באבא שלך, ובהרבה אהבה, עם הידיים החזקות שלך, שלו, הלביש אותך את הבגד המתאים, והכניס אותך למקטה שלך, לחדר שלך, וזה מה שיקרה. אתה תעצום את העיניים כאן, ואתה תפתח את העיניים במקום שלך, בחדר שלך, ואתה תדע שבא אבא שבשמיים ולקח אותך עם הרבה אהבה והביא אותך למקום שלך. כלומר, זה סוג הדברים שאני הייתי אומר, בלי להסביר להם כמה שטוב, ובלי לבכות אתם כמה שרע, אלא לתת להם את הצדדים האחרים בחיים. יש לכם עוד ילדים אם יש לכם, יש לכם תפקידים בחיים, יש לכם מטרות בחיים. ומצד שני, הילד לא הלך, הוא נמצא, הנשמה שלו נמצאת, ויש הישארות הנפש, ובשביל זה אנחנו יהודים, ובשביל זה אנחנו יהודים מאמינים.
תודה רבה.
כל טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום רביעי הקרוב, עקב עלייה בתחלואה, יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי ויסביר כיצד נחזק ונאזן את מערכת החיסון ועל הטיפול המומלץ לבעיות ברכיים ופריצת דיסק, וגם על חיזוק הפעילות המוחית לריכוז וזיכרון טובים יותר.
עניין משפחתי.
רביעי ב-11 בבוקר, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
עכשיו, במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות, וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
האוצר היומי, כל התורה על רגל אחת,
56-10. הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו, 56-10.
אתה צריך אחד כזה במהירות. חדש ובלעדי בנתיב מובייל. גאים להציג את סדרת מכשירי הדגל הכשרים והחדשניים ביותר, תומכי דור 5 לשנת 2021. מגוון מכשירים החל ב-790 שקלים. חייגו עוד עכשיו למוקדי המחירות של נתיב מובייל במספר 074-700-1717, 074-700-1717. נתיב מובייל.
תומו לכם נבחי.
בשורה נפלאה לעולם התורה, הרמב״ם של הרבי מלובביץ', יצירת מופת היסטורית של שבעה כרכים מהודרים, עם כ-2,000 שיעורים וביאורים מופלאים בכל היד החזקה, ערוכים על הדף ליד כל הלכה, להשיג בחנויות הספרים ובטלפון 050-737-6633, 050-737-6633.
מוזמן להיכנס, ייכנס בשמחה, יכול להיכנס. רגע. אין לך תו ירוק? עצור.
שימו לב, התו הירוק חזר, ואיתו התו השמח. החלמתם או התחסנתם? נכנסתם. אחרת, תידרשו להציג בדיקה שלילית בתוקף. מראש חודש אלול, 8 באוגוסט, הבדיקה תהיה על חשבונכם. לא חבל. מתחסנים ונכנסים לאירועים ולמקומות הפועלים בהתאם לתו הירוק או התו השמח. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
קיץ, 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 איזה חום הבאת, תתייבש לך.
אל תתייבשו בקיץ, התקדמו עוד היום למגוון ברי המים של אפיקים, עם טכנולוגיית שבת למהדרין, ותוכלו ליהנות ממים קרים וחמים בטעם נפלא בשבת וביום חול. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26, נועם. השבת זורמת ברגע, כפוף התקנון.
עכשיו, במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות, וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
שלום, כאן הדוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרה לילדים בשיבה. בואו נחזיר יחד את ילדינו לשגרת לימודים בבתי הספר ובגנים. אחת הדרכים הבטוחות והקלות היא לערוך בדיקה סרולוגית כבר עכשיו. הורים לילדים בני 3-12, משרד החינוך מבקש מכם להיות שותפים לפתיחה בטוחה של שנת הלימודים ולבצע בקלות וחינם בדיקה סרולוגית לילדיכם כבר החודש. דקירה קטנה באצבע, תשובה מהירה, וילדיכם יוכלו לקבל פטור מבידוד ותו ירוק. כך נוכל לסייע לילדים שלנו לקבל מענה חברתי, רגשי ולימודי. מתחברים לחינוך ולבריאות של כולנו. פרטים באתר משרד החינוך.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום.
ככה, מסעתי שוב פעם בפני ילדים
בני 14-16, ודיברנו על עבודות המשכן במקדש. הגענו לנקודה שעבודות המשכן דוחים את השבת, כהקרבת קורבנות, הדקת נרות של המנורה. אבל מצד שני, הבניין של בית המקדש עצמו לא דוחה שבת. והם שאלו אותי מה ההבדל, למה הבניין לא דוחה שבת והעבודות כן. אז אומנם זה כדי אתה כתוב, אבל אם יהיה אפשר איכשהו להסביר אותה בצורה רעיונית מסוימת.
קודם כל, לא, לא כל כך. קשה להסביר את זה, משום שכל הדברים שנמצאים בבית מקדש, זה הכל דברים שקשורים לעולמות עליונים ולסדרי עולמות עליונים. גם הכהנים בעבודתם היו לומדים במשך שנים את הכוונות הנכונות, וכמו שכהן גדול בבית קודשי הקודשים הנמצא תמיד בסכנה, שאם הוא לא יהיה ראוי, הוא יכול למות שם במקום, כך כל הדברים הללו. זה דבר אחד. דבר שני, בכל אופן, הבדל ברור יש. בניית בית המקדש זה לא מטרה, זה אמצעי. קורבנות זה מטרה, קורבנות זה עצם הדבר. ברור, אם המצב היה הפוך, אז הייתה שאלה, אם בקורבנות לא היו דוחים שבת, ואילו בניין בית המקדש כן היה דוחה שבת, אז היינו שואלים איך האמצעי דוחה שבת והמטרה לא. אבל זה שקורבנות כן דוחים שבת, ואני מיד אגיד עוד מילה, אבל נניח שקורבנות דוחים שבת, נניח שזאת המילה, דוחים שבת, ובניין בית המקדש לא, זה לא קשה, כי בניין בית המקדש זה אמצעי כדי להקריב קורבנות, והמטרה דוחה שבת. דבר שני, זה לא מדויק לומר ששבת נדחית מפני קורבנות, אלא זה לא חילול שבת. התורה התירה, זה הפה שעשור, הפה שהתיר. אותה תורה שאמרה ששחיטה, הנחת בשר על האש, הצתת אש אפילו שם, דוחה שבת, אמרה שבמקדש כל הדברים הללו לא קיימים. כי במקדש זה מקום שהוא ברמה כזאת ש... איסורי שבת לא חלים עליו, בספירה אחרת לגמרי, ברמה רוחנית אחרת לגמרי. ובזמן בניית בית המקדש, עוד אין בית מקדש, זה רק בונים אותו. המציאות הזאת ששם חלים הלכות אחרות ביחס לשבת לא קיימת בזמן בניית בית המשכן או בית המקדש.
הבנתי. בסדר, כמו שכך, תודה רבה. אם יהיה אפשר עוד שאלה, או שיש לכם...
לא, בבקשה, בבקשה.
עוד איזה משהו שזה אישית קצת הפריע לי, אנחנו נגיד הפריע לי, אבל השאלה שהייתה לי, הרבה פעמים אנחנו מוצאים בחזל סגנון של דוגמאות, כן, שמסד ההיגיון נראה לך לא כל כך הגיוני, למשל כשמדברים על כך וכך אנשים היו במקום כזה וכזה, או למשל סדר גודל של חיילים, של למשל שהגיעו למלחמות במקומות מסוימים. הדברים שמצד השכל קצת נראה לך רחוק, המספרים שהם אומרים, כשאתה בא ואני כרגע לא עולה לי דוגמאות, כי פשוט כרגע...
על כל דוגמה שתביא אני אביא לך 100. למשל בטור מלכה, בהר המלך, היו איזה 150 מיליארד אנשים.
נכון, כל מיני דברים כאלה שמצד ה... מציאותית הם נראים מאוד רחוקים מהשכל.
צריך...
איך אנחנו מתמודדים עם זה?
לא צריך להתמודד, צריך ללמוד את הדברים עם ההנחיות נכונות. כמו למשל רמחל במאמר על ההגדות.
זה בדיוק, איך מתייחסים לזה, נכון? זה השאלה.
איך מתייחסים בדיוק? כמו למשל רמחל במאמר על ההגדות, כמו למשל מהר"ל לאורך כל הספר באר הגולה. שם הוא מטפל בעניינים הללו, וברור שבכל המקומות הללו, חז"ל התכוונו לדבר פנימיות, והם התכוונו לדבר במושגים, ולא במילים. את המושגים צריך לפענח. ובזמנו לימדתי, כשהייתי מאוד צעיר, לפני קרוב ל-40 שנה, או יותר מ-40 שנה כבר, 40 שנה, לימדתי בישיבה לבעלי תשובה של חסידי בלז, תורה ואמונה. יום אחד ניגש לראש הישיבה, ואומר לי שהוא מבקש ממני ללמד ברבים שמה קבוצה מהר"ל. אמרתי לו, למה לא כוזרי? הוא אומר לי, כי התלמידים רוצים להרגיש הרגשת עומק, בעלי תשובה, נלהבים רוצים להרגיש הרגשת עומק. ובאמת לימדנו ברבים אז הרבה מספרי מהר"ל. יום אחד נכנסתי לאדמו"ר מבלז, הישיבה הייתה שלו, והוא השיב אותי, הוא שואל אותי מה לומדים, אמרתי לו, מהר"ל. שואל אותי, למה לא כוזרי? אמרתי לו, אז חייכתי, אמרתי לו גם אני שאלתי, אבל ראש הישיבה אמר שבחורים רוצים להרגיש הרגשת עומק, וזה נכון. אז הוא שאל אותי שאלה כזאת, אני מצטט מילה במילה מה שהוא אמר, הוא שאל אותי ככה, איך אתה מסביר לבעלי תשובה שמהר"ל עושה מאגדות חז"ל מטאפורות. כלומר, משתמש במילים כמושגים שצריך לפענח את משמעותם, כמשלים. אמרתי לו שהרבה יותר קל ללמוד מאגדות חז"ל עם מהר"ל מאשר בלעדיו, משום שבצורה כזאת פתאום הדברים מקבלים את המשמעות העמוקה שלהם, וכל השאלות מהסוג שאתה שאלת כבר לא קיימות ממילא, כי אתה מקבל את המפתחות לדעת למה התכוונו בדיוק חז"ל. מהר"ל באר הגולה, באר החמישי, באר השישי.
באר הגולה שלו.
כן, כן.
בסדר, כמובן, של הכוח הרב, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה לכם, שלום, שלום.
תודה רבה. ערב טוב.
מה עומק התשובה שדוד קיבל כשהוא שאל עמי שיגעון בעולם? זה שהוא נקלע והחסר משוגעים אנוכי וזה, מה העומק? והאם זה קשור לאלצהיימר שקורה היום? איך זה קשור לאלצהיימר? כל מה?
אני לא חושב שאלצהיימר זה שיגעון. אלצהיימר זה אלצהיימר,
זה מתבטא בחוסר אדם חסר אונים לחלוטין.
אז משהו אחר.
נפשית, נפשית.
אי אפשר להשוות דבר לדבר. מה שדוד המלך, דוד המלך שאל שלוש שאלות, הוא שאל על צירה, הוא שאל על קורי הכביש, הוא שאל על שיגעון. התשובות שהוא קיבל כולם זה להראות שאין דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא לשווא ושלא משתמשים בו בשביל התכלית. במקרה של דוד המלך התכלית הייתה להצילו מיד שאול במקרה של קורי הכביש, להצילו מרגלו של אבנר במקרה של הצירה, ולהצילו מידי אחיש מלך גת במקרה של השיגעון. אשתו וביתו השתגעו ודוד המלך שינה את עמו. והדברים האלה הם דברים מאוד ברורים.
אין לזה עומק?
אני חושב שזה דברים שאפשר ללמוד אותם בכל רמת עומק שלא תהיה. כי כל דבר בעולם, ברמות עומק שונות, אין דבר בעולם שהוא לא חלק מהפאזל העצום של הבאת העולם לתכליתו ברמות עומק שונות. אני לא חושב שצריך לחפש דברים יותר מזה.
היום אנשים מאריכים ימים, לעומת זה יש את התופעות של הדמנציה והאלצהיימר.
אני יודע.
איך הרב מסביר את זה מבחינה יהודית או מה?
אני לא חושב שיש פה שאלה בכלל. אדם, קודם כל אותם אנשים שאינם, שתפקודם, השכלי איננו נראה לנו תקין, אין לנו שום מושג מה קורה בחיים, בעולם החיים הפנים, בעולם החיים הפנימי שלהם. באותה מידה כמו שאסור להזיז קר מתחת ראשו של גוסס, כי אסור לקצר את חייו ולו במשהו. לך תדע, אולי בעולמם הפנימי הם פועלים גדולות ונצורות, אנחנו פשוט לא יודעים. וזה פשוט אנשים שנמצאים מאחורי מסך. אבל השאלה היא לא רק עליהם. השאלה היא, זו שאלה של הסבל בעולם. זו שאלה של ילדים, למה צריך להגיע לאנשים כאלה? וילדים שנולדים מלכתחילה עם פוטנציאל משכל מאוד מאוד מוגבל, והם חיים ומאתגרים את הסביבה והכל. לך תדע מה היה בגלגולים קודמים, לך תדע מה היה...
איזה אתגר זה יכול להוות לסביבה, למשל אלצהיימר?
כיבוד אב ואם, כיבוד והדרת פני זקן, איך מתייחסים אליהם, איך מטפלים בהם, זה אתגר גדול מאוד לסביבה.
ולגבי ילדים גם טיפול בהם וזה.
ודאי, ודאי. ההורים עוברים אתגרים מאוד 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 מורכבים שכשעומדים בהם בכבוד אז הם מאוד מאוד מרוממים גם כן.
תודה רבה, יישר כוח.
כל טוב, כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, תודה רב.
כן, בבקשה.
כן, אני חושב לשאול שאלה כזאת. מצד אחד כתוב שאני חושב לעשות מצווה, הקדוש ברוך הוא מצרפו למעשה, ואני נעשה ולא עשה הקדוש ברוך הוא מצרפו למעשה, ועל עבירה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה. מצד שני כתוב ש...
אני, אתה, זה טוב שאתה מדבר מהר, כי יש לנו עוד 2.5 דקות, אבל אני לא הבנתי.
לא, מצד אחד כתוב שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.
כן, כן.
ומחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.
אצל יהודים, כן.
כן, מצד שני כתוב שערעורי עבירה קשים מעבירה.
כן.
אז מה הדבר
הזה? שני דברים נפרדים. מחשבה רעה... הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה, כי מחשבה רעה היא לא אופיינית לאדם שטבעו טוב. מחשבה טובה זה המהות שלנו. מחשבה רע זה לא המהות שלנו, ולכן המחשבה רעה באופן טבעי לא תגיע לידי מעשה, ולכן לא מצרפים אותה למעשה. אבל לא כתוב שהמחשבה עצמה היא מצווה. המחשבה עצמה היא רע ורע, זה עבירה. יש גם כן מצוות שבמחשבה, שבהרגשה, ואהבת את השם לוקחה, עבודה זרה זה כולה עבירה שבמחשבה. עכשיו, כשאומרים על ירורי עבירה קשים מעבירה, מתכוונים לעבירה מסוימת. כל מקום שכתוב סתם עבירה, מתכוונים לעבירות מסוימות, שבשעה שאדם מהרהר, וזה לא מגיע לידי מעשה, זה אוכל לו את הלב בצורה הרבה יותר קשה, וזה הכוונה קשים מעבירה. לא כתוב שזה יותר רע מעבירה, ולא כתוב שמענישים על זה יותר מעבירה. אבל זה יותר קשה, זה פשוט אוכל את האדם יותר מאשר עצם העבירה עצמה, שהיא אוכלת את האדם מספיק גם כן.
עכשיו לעשות עבירה ולא עושה, הוא מעלה עליו הכתוב כי לא עושה או לא?
לא, לא, אם חושב מה לעשות עבירה ולא עשה, לא מעלה עליו הכתוב כי לא עשה, זה מדובר עבירה במעשה. זה לא מדובר שהמחשבה הזו
היא עבירה.
אנחנו הגענו לקו הסימום ואנחנו נאלצים להפסיק פה, אני חושב שהדברים די הובררו, ואני רוצה להודות לכל אלה שהיו איתנו, לאנשי הצוות, תודה רבה והמשך שבוע טוב ולילה טוב.
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
נו, קיבלת שלישי?
אם הגעתם לגיל 50, אתם זכאים למנת התגבור מפני נגיף קורונה. משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 50 ומעלה, בשל הימצאותם בקבוצת סיכון. נמצא כי במבוגרים, ככל שמתרחקים ממועד החיסון, חלה ירידה ברמת המוגנות. המנה השלישית נועדה להגדיר את יעילות החיסון, לעצור את העלייה בתחלואה הקשה ולהציל חיים. אם חלפו 5 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו תור למנת חיסון שלישית בקופת החולים. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. לקראת החזרה ללימודים וחגי תשרי, אנו נערכים במבצע חיסונים ענק. את החיסונים יוכלו לקבל בני 50 פלוס או בני נוער מעל גיל 12. אני קורא לכולכם להגיע ולהתחסן. אל תהססו.
המבצע יתקיים בימים שלישי ורביעי 17 ו-18 באוגוסט, בין השעות 18:00 to 2:00 PM. ברחבת כיכר ספרה, יש להגיע עם תעודת זהות ואישור ההורים.
חיסול קיץ בקידישיק, עד 70% הנחה על קולקציית הקיץ. שמעתם נכון, עד 70% הנחה בכל סניפי הרשת ובאתר kidishik.co.il. כפוף לתקנון.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד,
שומע חברוסה? קיבלתי על עצמי לנצל את זמן אלול כמו שצריך.
אז בטח התחסנת.
מה הפשט?
גם אני רוצה לנצל את זמן אלול כמו שצריך. בלי בידודים ובלי ביטול תוירה. אז התחסנתי.
מצייתים להוראת גדולי ישראל ומתחסנים. צעירים בני 12 ומעלה שחוסנו נגד נגיף קורונה מוגנים יותר ומסייעים בשמירה על שגרה בטוחה. אם טרם התחסנתם, זה הזמן. לתאום תור, פנו לקופת החולים. לפרטים נוספים, מטה ההסברה לציבור החרדי של משרד הבריאות. 03-509-7000.
בני, אל תלך בדרך עיתון.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה.
תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צביק. לתקשורת בסוריה מדווחים כי מטוסי חיל האוויר ביצעו תקיפה